כולנו דיברנו כל הזמן על עניין החפיפה הקצרה במיוחד של ראש הממשלה לשעבר נתניהו.
למה הקצרה? חצי שעה. תמר.
אתה יודע, אז התחילו באמת לומר שזה, מה שאתה אומר בציניות, יש כאלה שאומרים ברצינות. היו כאלה שלא חפפו בכלל, היו... אז בוא נשאל את מי שהיה שם.
מי שהיה שם ראה, שמע, עמד ליד בנימין נתניהו, מכיר את הסיפור.
ולא רק בענייני נתניהו, גם עוד ראשי ממשלה, דוקטור עוזי ארד, לשעבר היועץ לביטחון לאומי של ראש הממשלה, ראש המל"ל, היועץ המדיני קודם, שלום, בוקר טוב.
שלום לכם ובוקר טוב.
אז מה, זאת לא פעם ראשונה?
פעם ראשונה שחפיפה מתבצעת בצורה חפיפית, בצורה מופגנת, עצם העובדה של פגישה של חצי שעה, שזה לעג לרש, ושמלווה באירוע חריג מאוד של השמדת מסמכים.
חשד
ולא חשד פלילי, אנחנו כן נאמר כדי להעמיד דברים על דיוקם.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שאין כרגע איזושהי חקירה פלילית, אלא היה
פרסום... לא אמרתי שיש חקירה פלילית.
יש פרסום בעיתון הארץ שאומר שחושבים שגרסו מסמכים בלשכת ראש הממשלה, אבל אתה מספר, דוקטור עוזי ארד, שהיו דברים אפילו בעבר של מסמכים שאף אחד לא גרס ופשוט הסתובבו, נכון?
תראו, הדברים האלה, כאשר הם מתנהלים בצורה מתוקנת, יש להם סדרים ונוהגים גם בישראל וגם בחול, כי חפיפה זה דבר רווח. אני יכול להעיד על מצבי חפיפה שהיו בהם דברים שנעשו כהלכה ולא כהלכה בקדנציות השונות של נתניהו. למשל, הקדנציה שהוא בעצמו סיים את כהונתו ב-99, אחרי 3 שנות כהונה.
והעביר את המקל לאהוד ברק.
שגבר עליו בצורה ניכרת, ומדובר באנשים שהכירו אחד את השני, ואז, לפי ההיגיון, נערכנו לחפיפה מתוקנת. חפיפה מתוקנת אמורה הייתה לקבל את ביטויה, אכן, לפגישות שלו עם ברק, למרות שהם הכירו אחד את השני, זה לא היכרות, אבל זה יתקיים. אבל דבר מעניין הראה לגבי אותם חומרים שהיו בבחינת סודיים מאוד מאוד.
בוא תמחיש את הדברים.
לא נודעו בציבור בכלל, וגם לא היה ברור שהם ידועים לברק, אבל הם נעשו בתקופתו של נתניהו. ואני באתי ואמרתי לנתניהו שחובה עלינו להעביר את המסמכים הללו ולסכם אותם כמכלול אחד. והסתכמו בשני נושאים, אומר לכם מה הם. האחד זה השיחות החשאיות עם אסד, נשיא סוריה, שהיו סודיות מאוד.
במשך שנה שלמה.
התנהלו שנה שלמה, לכן זה היה הרבה מסמכים, ולצידם השלמות כתובות על ידי, שיצרו את ההקשרים ואת החיבורים בין המסמכים, בכדי שהתמונה תהיה ברורה בכללותה, משום שפשוט לא עולה על הדעת שייכנס ראש הממשלה לישראל, ולא ידע תהליך מדיני ופעולות ישראליות שהתנהלו ערב הגעתו.
אז איך מסבירים את הדברים האלה?
באמצעות רון לאודר שהיה השליח.
אכן, הפעילות הדומיננטית הייתה זו של רון לאודר, אבל היו עוד ערוצים והיו עוד מהלכים, ואת הכל היה צריך לתכלל לדוח אחד, שאכן זה גובש מן קלסר, קראנו לו הספר השחור או משהו כזה, היה מכלול שני שדמה לו ברגישות, והוא לא היה ידוע, עסק בהבנות האסטרטגיות של ישראל עם ארצות הברית, ונתניהו אישר להכין את הסיכומים האלה למסירתם במסגרת חפיפה. מעניין שכשאמרתי לנתניהו שצריך לעשות זאת, לרגע הוא שאל, אנחנו חייבים? ואפשר להבין למה הוא שואל את זה, כי ההיחשפות, לפחות של התיק הסורי, היה מגלה האם הוא עשה ויתורים מעבר למה שהוא טען שהוא יעשה. ברור שזה עלול היה להביך אותו. אבל התשובה שלי לנתניהו שהתקבלה ללא עוררין, הייתה בוודאי שאנחנו חייבים, ואתה ביבי דמוקרט.
איך הוא הגיב על המשפט הזה?
ואז הוא הוסיף, אבל למה פרס, כשאני נכנסתי ב-96, רוקן את הקבצים במחשבים?
למה?
ותהה. ואז אמרתי לו, אבל אתה ביבי דמוקרט. ואם תרצו, מקופל היה פה אמירה גם לגבי נוהגו של פרס, שלא תפארתו תהיה עליה. אבל נתניהו עשה את הדבר הזה.
כלומר, העביר.
וזה הוא עבר בצורה המסודרת הבאה. כאשר התקשר אהוד ברק אליי, וביקש שאני אתדרך אותו בנושאים הללו, אמרתי לו, לא, מי שיתדרך אותך בנושאים הללו יהיה ראש הממשלה בעצמו. וכך היה. אני את החפיפה עושה עם מי שיחליף אותי. זה היה אז דני יתום, צבי שטאובר, ואכן בפגישה מסודרת נמסרו התיקים הללו, התיקים השחורים, לדני יתום במשרד ראש הממשלה שבקריה.
נשמע,
לימים זה... אחד מהם דלף.
תגיד, תתאר לנו קצת את הפרנויה באותה תקופה במצבים כאלה, מחליפים שלטון, מתלבטים מה להסגיר, מה לא להעביר, מה קורה בדיוק?
תראו, האווירה ורוטינה בחילופי שלטון, יש להם הרבה ביטויים טיפוסיים. בארצות הברית למשל, בין הבחירה של הנשיא בנובמבר לבין השבעתו בינואר, יש כ3 חודשים שקרויים the transition. ובטרנזישן מתבצעות חפיפות מאוד שיטתיות בדרגי העבודה השונים, וזה כולל הרבה מצבים של אי-ודאות, כי הוותיקים עוזבים, החדשים מגיעים, לעתים החדשים לא יודעים אפילו לאיזה תפקידים ידוע. יש אווירה של מעין סוף קורס במקום אחד.
כלומר, דווקא היכולת שדווקא העברה, דוקטור עוזי ירד, דווקא העברה מסודרת היא פחות, יש לה גם הרבה חסרונות.
סליחה?
אני אומרת, לפי מה שאתה מתאר, זה נראה לנו כשיטה הטובה ביותר.
איזו?
אבל מצד שמה שתיארת, המעבר, העברה המסודרת בארצות הברית, יש לה יתרונות רבים מאוד, זה מסודר מאוד, זה ברור. מצד שני, יש לזה גם דברים שאולי לא התאימו לישראל.
בוודאי, אני לא הצעתי את זה לישראל. אמרתי, דוגמה איך זה מוסדר בארצות הברית. בישראל, הסדרים הנהוגים הם מוכרים, יש דברים שמתבקשים, הם נמצאים בנהלים, ויש גם נהגים. עכשיו, הנהגים פה אנחנו רואים שיש הרבה שונות. כאשר יש ראש ממשלה, כמו הנוכחי, שבצורה מסיבות ששמורות עמו, מחליט להפוך את פגישת החפיפה עם ראש הממשלה הנכנס למשהו במופגן חצי שעה, זה הופך לנוהג, ואני חושב שהדבר הזה הוא פסול. אבל הוא לא הראשון שעושה דבר כזה. כי כשדיבר מוטי, דיבר על אווירה של פרנויה, הפרנויה היא שלמשל חוששים שבחומר שיוותר מאחור, כמו עם האנשים שנשארים מאחור, כי לא כולם עוזבים, יש סגל קבוע, דברים שלא רצו שיתפרסמו יעברו וימצאו את דרכם למי שעשוי לעשות בזה שימוש, לעתים לאו דווקא למטרות ממלכתיות, אלא לשם ניגוח פוליטי. ראו עכשיו עד כמה מהלכים בין שרים מתבצעים תוך ניגוח הדדי. קל וחומר שזה נעשה כאשר יש מעבר מאופוזיציה לקואליציה וההפך.
דוקטור עוזי ירד.
במצב הזה יש המון רגישות, לכן התופעה אבל של גריסה, אם נכונים הדיווחים, והדיווחים היו בתקשורת ויוחסו לכמה אנשים במשרד ראש הממשלה, מה שמתבקש במקרה הספציפי הזה זה לחקור את זה. ומי שאחראי על החקירה זה מישהו בא לבית היום על משרד ראש הממשלה. אם נפל כדבר הזה שם, צריך בא לבית הנוכחי לראות על חקירה ולבדוק עם הנוגעים בדבר מה הם עשו, מה הם עשו למנוע דבר כזה אם היה, ומה הם עשו לאתר את הבעיה אם נעשתה. ואם נעשה דבר שהוא בלתי תקין, שעשוי להיות בבחינת השמדת ראיות או פגיעה בסודות וכולי, כל הדברים האלה צריכים להיחקר ולהיות מתוקנים.
ואני חושב, ואני אוסיף, וגם להיות פומביים בעקבות החשיפה הזאת באמת של מיכל האוזר טוב בארץ, גם לעדכן את הציבור, להגיד, אוקיי, בדקנו, ואלף, בית, ג', ד'.
אתה בעצם קורא לפתיחת חקירה בנושא הזה, לבדיקה.
חקירה שוטפת, כלומר, זה כמו שכאילו, אתה אומר לי שפרצה בעירה באגף מסוים של הבניין, אז אני לא צריך לחקור, ישר אני צריך לבדוק מה לכל הרוחות קרה פה. והאם זה בגלל שלא היו מטפים, או בגלל שנכנסו חורשי רע, או בגלל חולשת דעת, או בגלל... ובמידה רבה, מי שומר על השומרים?
תגיד.
כשקורה דבר כזה, אני שואל את עצמי, איפה היו כל אלה שאמורים למנוע מצב של... כי מצב של הוצאת מסמכים בקרטונים, שמענו שהתבצע במשרדים אחרים בעבר, והשמדת מסמכים זה עלול חשד מתגנב ללב על עמת ראיות שאולי יש להם רלוונטיות באירועים שכיום מתנהלים. אנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת במובן הזה.
וצריך
כל
כמובן...
כל הדברים האלה קרו וקורים היום, אבל אני אומר גם בעבר אתה יכול לראות גם את הדוגמאות הטובות וגם את הדוגמאות הרעות, והיו גם מזה וגם מזה. ולגבי הפרנויה אני רוצה גם להסביר שוב שיש חשש מפני ניצול לרעה של דברים שכאלה, כפי שהתבטא באותה שאלה של נתניהו המוצדקת, האם אנחנו חייבים? וכאשר אני אמרתי לו שכן, אז הוא שאל למה פרס לא עשה את זה.
אנחנו רק נציין, שוב, זה בהחלט דברים שצריכים להיבדק. הייתה הכחשה גורפת מראש הממשלה, נתניהו אומר, לא הושמע דבר, אבל משרד ראש הממשלה לדעתי אמרו שהם בודקים, והם צריכים גם לעדכן איפה זה עומד.
דוקטור ארד, רק לסיום, תזכורת בעניין עיתונאי שפנה אליך בשעתו באותם ימים, ואמר לך שאתה נתון...
כן, כן, כן. תראו, האווירה היא כזו...
לא אני.
כן, את הסיכומים האלה שעליהם עבדתי, הסיכומים הרגישים, שני הדוחות האלה שנמצרו לצרכי חפיפה, הכינותי מביתי. למה מביתי? מכיוון שאחרי שראש הממשלה הפסיד בבחירות, הלשכה התרוקנה. חלק מה... האחברים קפצו מהאונייה הטובעת, ומי שנשאר שם לעתים היה ראש הממשלה נבח בעצמו, ישב לבד עם כמה מזכירות, והאגף הפך להיות אגף רפאים. במובן זה הוא הרבה יותר פגיע לכך שיכנסו ויאספו בו מסמכים, ולכן זה לא היה מקום הבטוח ביותר, ולכן ברשות ובסמכות לקחתי את המסמכים עליהם עבדתי, וכאשר צריך הייתי להפקיד אותם, הפקדתי אותם בכספת במוסד. למה במוסד? מכיוון שהמוסד הוא לא תחנת רכבת, כמו שלשכת ראש הממשלה הינה, אפילו כאשר יש עליה הבטחה. היא לא בהכרח המקום הבטוח ביותר. אלא מה? ברגע מסוים מטלפן אל העיתונאי, ואומר לי, שיש שמועה בעיתונות או משהו כזה שלביתי הייתה חדירה סמויה. הדבר הזה הפתיע, אבל לך תדע, בתקופות כאלה אתה כבר לא יודע מי עלול לעשות מה, כולל דבר הגון או לא הגון. מה עשיתי? הרמתי טלפון ישירות לנתניהו ושאלתי אותו, האם אתה הסמכת את השבק לבצע אצלי חדירה סמויה?
ומה הוא אומר?
לי, השתגעת?
יפה.
אז זה מה שהוא אמר. עכשיו, אני כמעט בטוח שזה נכון, אני לא מעלה על הדעת שהשבק היה עושה חדירה סמויה בלי אישור של ראש ממשלה. חדירות סמויות של אנשים אחרים בהחלט קורים וקורות, אבל כנגד זה נזהרתי.
אבל דוקטור עוזי ירד כבר לאייטם אחר.
על האווירה שאתם בעצמם רואים אותה היום, שכל אחד מקליט כל אחד, ולעיתים העוזרים של ראש הממשלה מקליטים אותו רק בכדי להדליף את זה כמה שנים.
אוקיי, דוקטור עוזי...
לכן במצבים האלה, מצד אחד, הדאגה של ראש הממשלה היא במקומה, היא לא פרנואידית לעיתים, והצורך בהקפדה מונעת ביטחונית ולמניעת כל ניצול לרעה היא מעל לכל, ואם היה פה כאמור מקרה כזה, אז הוא צריך להיבדק ולהוציא את המסקנות.
אוקיי.
תודה רבה דוקטור עוזי ירד על הדברים האלה, המעניינים האלה.
תודה לכם.